מפתחת תענית שלמדנו עכשיו, שסיימנו עכשיו, עוסקת בעצם במצווה שדיברנו עליה פעם, אבל אני חושב שאף פעם לא הספר, אני חושב שכשאני נכנס אליה לעומק, היא עושה מהפכה בחיים. כל מסכת תענית בנויה על המצווה שכאשר יש צרה, צריך להתענות, להריע, וכל סדר התעניות בזמן שיש צרה, כל סדר התעניות בזמן שיש צרה, הוא עניינה של המסכת. מה זה נקרא צרה? שלא יורדים גשמים, שיש בצורת, שיש דבר, שיש חרב, שיש מלחמה. ואז המון המון דיונים מפורטים, מה זה הגדרה של בצורת, ומה זה הגדרה של רעב, ומה זה הגדרה של חרב, ומה זה הגדרה של חיה משולחת, ומה זה הגדרה של שידפון, ומה זה הגדרה של דבר. פעם עסקנו בזה, אבנר, אתה נכנסת לסוגיה הזאת. אז מה זה מגפה, ומה זה דבר אחר, ובכל הדברים האלה, עוסקת המסכת כולה. המקור של זה הוא מצוות עשה מן התורה, בפרשת והעלותך בספר במדבר, ושם כתוב כך: וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והראותם בחצוצות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם, זה פסוקים בספר במדבר, וביום שמחתכם ובמועדיכם, אני אקרא לכם את הפסוקים עצמם כמו שהם כתובים, זה הלכה מאוד מאוד יסודית. הנה: וכי תבואו מלחמה בארצכם. אגב, הפסוקים האלה מופיעים כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת שתי חצוצרות כסף ולהוביל את מסע העם בצאתו לארץ ישראל אחרי הר סיני, שהוא מתחיל את המסע. ושם יש עיקרון מתי המחנה עוצר, מתי המחנה הולך, בהריע, בחצוצרות, בתקיעות, איך עובדים. ואז כתוב כך: ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם החצוצרות האלה לחוקת עולם לדורותיכם. אמנם הפעולה הזאת של החצוצרות היא פעולה אד הוק לעכשיו, למסע הזה מהר סיני לארץ ישראל, אבל החצוצרות האלה צריכים להישאר לכם מחוקת עולם לדורותיכם. ספר במדבר, פרק י'. בסדר? ואז כתוב כך: וכי תבואו, עכשיו זה פסוק ת', וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם. זה הסבר למה הדורותיכם של החוקת עולם. והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, נושעתם מאויביכם. אז מתי משתמשים בחצוצרות? כשיש צרה. וביום שמחתכם ובמועדיכם, והפוך, ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות, אותו דבר, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. האמת היא שמי שמדייק יגלה כאן הבדל אחד. מה ההבדל בין הצרה לבין השמחה בפסוק? מצוין. בזמן המלחמה דינו והרי אותם בחצוצרות. תרועה. בזמן שמחה ומועדים וראשי חודשים, מה התפקיד? לתקוע. תקיעה מעריכה ותרועה מקצרת. אבל באותם חצוצרות שעליהם אני עכשיו מספר לך, שאיתם לוקחים את העם, אלה החצוצרות שצריך משה לעשות, ואחרי זה ישוע ואחרי זה כל אחד, ואותם החצוצרות צריך, לתקוע ולהריע אחר כך, או בזמן הצרה או בזמן השמחה. אני חושב שכשמעמיקים בזה, זה יסוד אדיר. לכאורה זה שני דברים אחרים, ומסכת תענית לא עוסקת בזמן השמחה. מסכת תענית עוסקת בזמן הצרה. סדר תעניות כיצד? באילו פרקים נידון העולם, מתי צריך להתענות, הדברים הטבעיים, הדברים האחרים, בזה מסכת תענית. היא נכנסת מעט מאוד לתעניות ציבור, לא מעט מאוד, היא נכנסת לתעניות ציבור, יחסית מעט מאוד לתעניות ציבור, במובן של דברים שהם לא דבר שמתרחש עכשיו בעקבות משהו מסוים, לא עלינו שקורה, אלא תענית ציבור בעקבות חורבן וכו' וכו' וכו'. כן. אז, מסך, אז, אז בעצם היא עוסקת בחלק הזה. לכאורה, רק במקרה, באותם חצוצרות צריך גם לתקוע בימי שמחה ומועדים וראשי חודשים. אבל ערב פסח אני חושב שאנחנו יכולים להבין את כל היסוד פה. היסוד הוא עצום. אני תמיד אומר את זה לגבי מלחמה. העולם רגיל, ולעניות דעתי זה קשור, אתם יודעים מה, אני אתחיל את זה מפסח, ואז אני אגיע למלחמה. אנחנו שואלים, דיברנו על זה לפני שתי שניות. אנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, איך באמת מרגישים את יציאת מצרים? איך מרגישים את יציאת מצרים? ואני רוצה להגיד תשובה מוזרה. לעניות דעתי, הקושי בלהרגיש את יציאת מצרים הוא לא אמיתי. הקושי האמיתי הוא בלהרגיש את מצרים. אם אתה באמת באמת מסוגל להרגיש שאתה במצרים, נכון ליהודה לבניסן תשעין עין בשעה של עכשיו, אז אתה מסוגל לחוש את יציאת מצרים. הקושי, ואני יודעתי, האמיתי הוא אי המוכנות לקבל את זה שאתה במצרים. אסתר אסתיר. להסתיר את האסתר. אי המוכנות לקבל שאני במצרים היא מה שמפריע לי לצאת ממצרים. עכשיו, אי המוכנות הזאת באה בשם אחד משניים, או בשם דבר אמיתי טוב, אבל שהוא רע כי התוצאות שלו רעות, או בשם דבר רע. כלומר, או בשם דבר רע שאומר, עזוב החיים, עזוב חליק, כחול ושתו כי מחר נמות. זה לא הנושא שלנו. או בשם דבר שאומר, למה אתה מדבר במצרים, ברוך השם? סך הכל הדברים נפלאים. צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא. צריך לשמוח. אז מה פירוש מצרים? היא היכולת להבין שאני במצרים כל עוד העולם לא הגיע לגאולתו השלמה. כל עוד אני נמצא בתוך המציאות שאני נמצא בה, אני נמצא במצרים על השיעבוד שלה. פרעו חי, קיים, יכול להיות שעכשיו הוא לא בועט ונושך בפועל, אבל הוא בועט ונושך. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אתה נופל במצרים. ואני יודעתי זה כל יסוד התענית, וזה היסוד של החצוצרות. אתם יודעים מה ההבדל בין תרועה לתקיעה? תרועה היא תקיעה, שבורה. אורך התרועה מבחינה הלכתית בראש השנה זהה לאורך התקיעה. רק שהתרועה היא תקיעה מרוסקת. יש מחלוקת מהי תרועה. האם תרועה היא שברים, מה שאנחנו קוראים תקיעה, שברים, תרועה. כלומר, האם תרועה היא גניחות? לשון חז"ל זה גינוחי גנח. או שתרועה היא יללות, יילולי ילים. וכיוון שנחלקו בשאלה הזאת, נפסק שתרועה היא גם זה וגם זה. ומה היא תקיעה? תקיעה כשרה היא קול פשוט שאין בו עליות ואין בו ירידות. ביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות. ובלבד שתזכרו שהתקיעה הזאת היא אותה תקיעה שרוסקה והייתה לתרועה בפסוק הקודם. מי שנכנס באמת לליל הסדר, אני בכלל לא מבין מה הבעיה שלו באמת, אם הוא מבין שהוא עדיין במצרים. רק מי שיודע להבין שהוא עדיין במצרים יכול לאכול כורך. ולהבין שהסנדוויץ' של ליל הסדר זה חורבן וגאולה ביחד. להכניס מרור וחרוסת, לאכול אותו עם המצה, לזכור שהילל בזמן שבית המקדש היה קיים היה אוכל את המרור עם הפסח, לקיים על מצות ומרורים יכלו. מי שנכנס לסדר בלי שהוא פותח את המגיד בהלחמה אניה שדיברנו עליו, דיאכלו אבאתנה בערעה במצרים, ואומר בארמית בכוונה את תחילת המגיד, ואומר שאם אנחנו עדיין אומרים את זה בארמית, כל דצריך יתה ויכול. ועדיין יודע להגיד השתה הכה. גם אם הוא בארד ישראל, הוא יודע להגיד השתה הכה. מי שלא יודע להגיד השתה הכה, לא יכול להיכנס למה נשתנה. כי הוא בכלל לא מבין מה הבעיה שלו. הוא לא תופס. במלחמה, כי תבואו מלחמה בארציכם, תמיד אנחנו אומרים ברמב״ם, במלחמה ישנן שתי מצוות. מצווה אחת, שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים לדבר עליה, ובצדק, היא המצווה להילחם באויב. זאת מצווה אחת. אנחנו הישראלים, אני לא אומר את זה בזלזול, אני אומר את זה בחיוב הכי גדול בעולם. הרבה מאוד שנים לא זכינו להילחם. לא שאנחנו אוהבים מלחמות. לא זכינו לעמוד על שלנו. זה חלק מתהליך מאוד 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 בסיסי. חשוב מאוד מאוד. זה מצווה אחת במלחמה, להילחם. אבל באותו זמן שיש מצווה להילחם, שמופיעה ברמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם, ולה יש הגדרות בהלכה, ולה יש פרשות בתורה, כי תצא למלחמה וכי תקרב אל עיר להילחם אליה, והדינים של מלחמה, ואיך מנהלים מלחמה, וכו' וכו'. באותו זמן יש מצווה אחרת. בדיוק באותו זמן. והמצווה השנייה בחלק השני שלי, זה המצווה להוציא תיבה לרחובה של עיר, ולעשות תענית. אתם יודעים ממי אגב לומדים איך צריך להתענות? זה דבר פילי. אתם יודעים ממי לומדים? משונה מאוד. מאנשי נינווה של ספר יונה ביום הכיפורים אחר הצהריים. כי כתוב שם, וירא אלוקים כי שבו מדרכם. וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם. אומרים חז"ל, את צקם ואת תעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. כי שבו מדרכם. לא הפן החיצוני של התענית, אלא הפן הפנימי של התענית. הלימוד הזה מנינווה, לעניות דעתי, בא אגב, דבר מאוד עמוק, אני עכשיו מחבר את זה לעוד דבר. ממי לומדים איך נראית התרועה? נו, מי זוכר מסכת ראש השנה? אם סיסרא. ותייבב אם סיסרא בעד החלון. מדהים. אם סיסרא, הדמות הכי רעה שאדם יכול לתאר לעצמו. אם סיסרא, האמא של סיסרא, שמחכה מהחלון ומרגיעים אותה, אין דבר לא נורא שהוא מאחר. יש עוד כמה גועל נפש שהוא מתעסק בו. לא נורא, תשמחי, הוא גיבור. במובן הכי רע, הכי נמוך, הכי מגעיל שיכול להיות. ותייבב אם סיסרא בעד החלון. זה אמא. זה אמא שמייבבת, מזה לומדים איך נראית רוע. ואני חושב שהמצווה הזאת באה להגיד דבר פשוט. האם המצווה להילחם באויב? לא זו שהסכנה שלה, צריך לדעת, לכל דבר יש תופעת לוואי. לכל דבר טוב יש תופעת לוואי. לכל שמחה יש תופעת לוואי שלה. לכל בריאות יש תופעת לוואי. הסכנה שבמצוות המלחמה, זה שאתה ממקד את הכל באויב. יש אויב, צריך לחסל אותו. נתלה אותו והבעיות יפרטו. אבל אם הקדוש ברוך הוא הביא צרה, אז זה נכון שצריך עכשיו להילחם באויב. אבל אם הוא הביא צרה, זאת אומרת שאתה צריך להתעורר ממקום מסוים למקום אחר. ולפעמים, כשאתה לא יכול להילחם באויב, אין לך אלא להתעורר. אז מה אני יכול לעשות? אז אתה יושב ומתעורר. אבל זאת התעוררות של גלות. החוכמה האמיתית היא השלמות הזאת. היכולת האמיתית, היכולת האמיתית היא שאתה לוחם באויב, שאתה לוחם באויב, ותוך כדי לחימה שלך באויב, לא האויב הופך להיות הנקודה היחידה שבה אתה עסוק, אלא אתה עסוק בכלל עכשיו בעצמך. וזאת הנקודה העיקרית. וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצער הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, ותעשו את זה בדיוק באותם חצוצרות שבהם אתם תוקעים במועדים. זה המבחן הגדול. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות, באותם החצוצרות. השאלה אתם תדעו לתקוע ולהריע בדיוק באותם חצוצרות ולראות את הכל בצורה הזו. ואז אתה יכול להיכנס למצרים כדי לצאת ממנה. אין לך אפשרות לצאת ממצרים בלי להיכנס אליו ברצינות. אין אפשרות לך, זה מצחיק. אין לזה טעם. זאת הסיבה שפותחים לדעתי את כל המגיד בהלך מעניין. זה לא שייך לשם. אם הסיבה היא להגיד לשנה הבאה בערב ישראל, זה שייך לסוף ההגדה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, וכדי לתת את התחושה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, במכוון, במכוון מכניסים את התחושה הזו שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. שבת אחר הצהריים הייתי בסעודה שלישית אצל התימנים, דיברנו שם על האפיקומן. אז התימנים, שלום יספר לנו, התימנים, האפיקומן, זה לא כמו אצל האשכנזים שמחביאים אותו. זה שומע נח, זה סיפור מעניין מאוד, נכון מאוד. זה לא כמו אצל האשכנזים. אצל האשכנזים מחביאים את האפיקומן, וכל הסדר זה מי ימצא את האופניים. נכון? זה כל הסוגיה של האפיקומן. וזה נחמד, למרות שזה איבד את העניין. אצל התימנים יש נקודה מאוד מעניינת. אצל התימנים ישנה נקודה מאוד מאוד מעניינת. אצל התימנים, מה עושים? נו, אבשלום. לוקח, עורך הסדר. ביחץ. ביחץ עושים אחרי קדש ורוחץ כרפס. בטח. אז אתם תימנים חדשים. יעקב, עוקבי וכל... יחץ עושים ביחץ.
עושים את זה
במוציא. במוציא מצא? לא לפני המגיד? אצלכם איך? לא ביחד? מה עושים ביחד?
לא עושים יחד. כל שלם.
אין יחד? אין כזה שגם... אין יחד?
אין יחד. עושים במוציא?
כן.
עושים את זה שתיים במוציא.
ואז מה עושים?
עושים את זה עד הסוף.
איפה שמים את זה?
קושרים את זה,
לגב,
קושרים את זה,
אל מקל
וגז, ומי
שעושה
את
התגש,
הוא הולך.
לאן
הוא הולך?
לירת הקודש. רגע, לא, אתם מרביבים שני דברים. שנייה. אתם, התימנים, אצלכם, קושרים את זה? לטלית לא. לא, אני יודע. יש חלוקה. אצל השמים, ביחץ, ביחץ קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, עוד לפני תחילת מגיד, לוקחים את המצה האמצעית, מחביאים אותה בסקית. כאן, נכון? מחביאים אותה בסקית. עורך הסדר, שם אותה מאחורה על הכתף, ככה אין גנבים. זה עליו, כל הזמן. קושרים לטלית. אתם יושבים עם טלית בסדר, לא? יש, נכון? יושבים עם טלית. יושבים עם הטלית, יושבים עם הטלית, ככה אצל השם. יושבים עם הטלית, יושבים עם הטלית, עם האפיקומן מאחורה כל הזמן, וכל הלילה בעצם... כל הלילה תאים האפיקומן. אגב, המנהג הזה הוא מנהג מדהים. כי אז כשנאמר, אפתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפטרין אחר הפסח, אפיקומן, אני אף לא הבנתי למה אפיקומן מייצג את כל הלכות הפסח. אם המנהג הזה הוא מנהג מקורי, אז מה שאני רואה כילד, כל הפסח, זה את האפיקומן. כל הזמן האפיקומן מוכבה. והאפיקומן הזה מבטא את העבדות הזאת של זה שהוציא את המצה מהיחץ ומחביא. למה מחביאים? למה אדם מחביא אוכל? כי הוא עוד רעב. בליל הסדר אני בן חורין, אז מה אתה מחביא? אתם מבינים את המנהג הזה? כמו שתיארו לי פה עסקי נמכן, השבת. זה מנהג מופלא. כלומר, אני בן חורין, שכל העסק כל הזמן... כל העסק, כל הזמן, אני מחזיק את המצה שהחבאתי, כי אני בן חורין, אבל אני יודע שאני עבד עוד. אני עבד שיוצא מעבדות לחירות. אתם יודעים מה ההוכחה שלי שאני עדיין עבד? כי אני עדיין עוסק ביציאת מצרים. אם אני עוד צריך לצאת ממצרים, יציאת מצרים, בעברית אחרת, מי שלא מבין את מה שאמרנו עכשיו, מה הוא שמח ביציאת מצרים? הרי ממצרים הגעת לרומא. מה אתה שמח ביציאת מצרים עצמה? מה אתה מתרגש? כלומר, אם אתה לא מבין שבעצם הסיפור של מצרים, אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו יכולים להשתחרר מכל המציאות של מצרים, אנחנו יכולים, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אתם יודעים מה השאיפה של פסח? לצאת מיציאת מצרים. כלומר, לצאת כבר מיציאת מצרים כדי להגיע לגאולה שלמה שבה אין מצרים. כל עוד אני נמצא ביציאת מצרים, אני לא בגאולה השלמה. אם אני לא בגאולה השלמה, אז הגאולה שלי מותנית בזה שאני מבין שאני במצרים בשביל לצאת מיציאת מצרים. באותה שנייה שאני לא מבין שאני במצרים, זה כמו צבא מנצח שמאבד את המודיעין. אתם יודעים מה קורה? אז יום כיפור. אם אני לא קולט לשנייה אחת, לשנייה אחת שיש מצרים, איך התניה מסביר? למה צריך לברוח ממצרים? למה לברוח? כל הבריחה הזאת ממצרים, בחיפזון, אתם מתחילים בבהילו, יצאנו ממצרים והלחמניה, כל החיפזון, כל הבריחה, למה הבריחה? אם היינו באים לפרעו, אחרי מכת בכורות, ואומרים לאדוני, לא בורחים ולא שטויות, אתה תעמוד פה, תעשה שכיבות צמיחה, ואנחנו יוצאים ממצרים כי אתה מנובל. ומגיע לנו אקסודוס. למה לברוח? לא חושבים על זה. כל רעיון הבריחה, אני מבין, היה אם אתה הולך לעשות את זה בלילה כמו גנב. אבל כבר חטפת את כל המכות. כבר הרגו בך את כולם. תצא כמו שצריך. למה לברוח? אומר תניה, למה לברוח? כי אם אתה לא בורח, אתה באמת חושב שמצרים נגמרה. מצרים לא נגמרה. מצרים רודפת אחריך. זה לא יאמן. אתה הגעת לים סוף. מי אמר לך שהניסיון ליד ים סוף פחות קשה מהניסיון שהיה במצרים? לדעתי הוא היה הרבה יותר קשה. ניתנה ראש למשהו במצרים. אתם יודעים מה היה הניסיון לפני ים סוף? רגע אחד ששכחנו שיש מצרים. באותו רגע שאתה שוכח שיש מצרים, צריך להזכיר לך את זה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי? והיא שעמדה. מי?
הבטחה.
איזו הבטחה?
בברית בין הבתרים.
מצוין. כך כתוב שם בהגדה לפניכם. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישה ותקץ, נכון? לאברהם אבינו. כמו שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אומר אייל, היא ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. מצוין, שואל הנציב מבולוז'ין קושי אחת הזה. ההבטחה הזאת עמדה לאבותינו ולנו במצרים. מה זה קשור לבכל דור ודור? הרי זו הבטחה ספציפית על 400 שנה, שהיא היסטורית לגבי מצרים. מה זה קשור אליי פה היום? שאלה טובה מאוד. אם היא זה ההבטחה, בסדר? אם היא זה ההבטחה, אז מה זה קשור? חלק אומרים שהיא שעמדה לאבותינו ולנו זה האמונה. יפה, אבל לא כתוב כך. כי זה לא כתוב במילים. זה נהדר. ברוך שומר הבטחתו לישראל, לכן אייל צודק מבחינת המילים. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כמו שנאמר, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. האמונה לא מופיעה פה. אבל לא כתוב את זה בקטע, בהגדה. זה נכון, כתוב בפרשה שהאמין באשר. אבל זה לא מופיע פה. נציב אומר, אני מסכים אתכם, אני גם חושב שאמונה זה דבר טוב. רק פה בהגדה היא לא מופיעה. אז מי היא שעמדה? מי היא שעמדה? וחוץ מזה, אם זאת האמונה, מה, סליחה? מה זה הגלות? איפה את רואה את זה? איפה את רואה את זה במילים? לא, 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 במילים, במילים בהגדה. את אומרת מצוין, איפה את רואה את זה בהגדה? כיוון מדהים. אני אקרא לך מה שאת אומרת, תזכירי לי? אוריה. תשמעו מה שכתוב שם. קודם כל היסטורית, היסטורית זה מזעזע, זה מצמרר לשמוע את זה. ולאחרי זה ניקח את מה שאוריה אמרה אלינו. וזה הגודל של ההגדה, לקחת את הכל אליי. זה לכאורה להיות פרטי, זה לכאורה המצ'ואיזם הישראלי שלי אומר, עכשיו אתה חזרת לגלות, כן, כן, סוף סוף אני רוצה לחזור לגלות, סוף סוף. אשראי, אני רוצה לחזור לגלות כדי לצאת ממנה. כי נמאס לי מהגאולה המוקדמת. זו שלא מביאה לשום מקום. חוץ מלאיזה ספרי ופטישים. אני רוצה לחזור ולהתחיל מהמקום שבו אפשר להפוך את הגאולה לאמיתית. אז בוא תשמעו בדיוק איך זה מופיע שם. כתוב שם כך. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. ומה כתוב לפני? ברוך שומר הבטחתו לישראל. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. כמו שאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה וכו'. אומר הנציב, היא שעמדה לאבותינו ולנו. יודעים מי היא? הגירות. בא אברהם אבינו ושאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה ידע כי עיר השינה? איך אני ידע? אמר לו, אתה רוצה לדעת מי מבטיח שבעזרת השם העם שלך ימשיך לעד ולנצח נצחים? ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ומשום מה תמיד אנחנו מדלגים על הקטע הזה. החלק החשוב לנו זה לאחרי כן יצאו ברכוש גדול. אומר הנציב, ידוע תדע. כי כל אימת, ולפי התשובה תבינו את השאלה של אברהם, אברהם שאל אותו, ריבונו של עולם, מי אמר, אני מבין שהולך לצאת ממני עם גדול. אני מבין. בהתחלה אמרתי, אין לי ילד משלי. עכשיו אני מבין, יהיה, ויהיה ממנו עם גדול, אמרת לי. מי אמר שזה יהיה למתח? מי אמר שמה שאתה מספר עליי, לא יקרה לי, מה שקורה לכל עם אחר בעולם, לאשור ולבבל, מי אמר שזה יהיה למתח? בעומק יותר גדול. מי אמר בכלל שיש נצח? בעומק יותר גדול, מה אנחנו עושים פה בעונה? אם הכל בא בשביל קדנציה אחת אשור, קדנציה אחת בבל, בשמה צריכים. בעומק יותר גדול, בשמה ירדה הנשמה אינה. אמר לו, ידוע תדע. אני בראתי את העולם הזה, כדי שאתם תעלו את הכל בירידת צורך עלייה, ושיהיה לעולם הזה, איך אנחנו אומרים כל יום בתניה, שיהיה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתוניים. כל העיכובים, הם כדי להעלות עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. אתה יודע מה קורה לכם בגלות? עכשיו חוזרים להיסטוריה. יש רגעים שבהם אתם הופכים להיות ממש משולבים. ואתם חיים, והכל טוב. ואנוכי הסתר הסתיר. ואז אתם שוכחים בכלל לגמרי, לגמרי, לגמרי מי אתם, ואז בעצם אמור לקרות לכם מה שקורה לכל עם אחר, שהוא ישכח. זה בעצם, עכשיו אני מדבר היסטורית, זה בעצם מה שאמור לקרות. מה זה אמור? זה מה שקורה למעלה מ-50% מהאחים והאחיות שלנו בשנייה הזאת. כמה אחוזים מעם ישראל מתכוננים לליל הסדר? פחות מ-50%. הרבה פחות. הרוב הגדול, אנחנו לא חושבים על זה בכלל. לא יודעים שליל הסדר. אנחנו ברוך השם חיים במדינת ישראל, אז אנחנו חושבים את זה אחרת. אבל תנסה רגע להיות עכשיו באמריקה, בצ'ילה. תנסה רגע להיות במקום שבו רוב היהודים התבוללו כבר. לידך. שואל אברהם אבינו, מי אמר שזה יישאר? עונה לו הקדוש ברוך הוא, יש הבטחה. כל פעם שזה יהיה לקראת ממתת שערי תומעה והעסק הולך להיגמר, אני אשלח לכם מתנה קשה. שם המתנה זה שאתם הולכים להתבולל כי אתם מרגישים בלבטים, אה? פתאום יזכירו לכם שאתם גירים. אתם תשכחו שאתם יהודים, אה? אז מישהו יקרא לכם ג'יד. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. את זה לא הזכרנו, יכול להיות משהו אחר. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. בארץ לא להם. למרות שהם בארץ גושן, הם הבלבטים. הם המנהלים של ארץ גושן, ארץ מצרים. ועבדום, ועינו אותם. איך עינו אותם? הרי אני יוסף, אני פה ניהלתי את מצרים. על מה אתם מדבר בך? זה לא ריאלי. ועבדום, ועינו אותם. והיא מתנת הגירות. זה דבר לא יאמן, זה דבר מחריד. אתם יודעים איפה אומר את זה הנציב? בוולוז'ין. לפני 80 שנה. שהוא צריך לסגור את הישיבה שלו בוולוז'ין ולברוח. הוא אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור, לכן זה שייך לו להבטחה ההיא, עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא עם הגירות הזאת מצילנו מידה.
הבטחה היא לא, אנחנו חושבים
בהבטחה
הצלה,
והבטחה
היא הגירוש.
זה לא יאמן. הבטחה היא הגירות הזאת. זה לא נתפס. וגירות פעם דיברנו, ונעמוד בזה כי מאוחר. גירות פעם דיברנו, אני אומר עוד פעם, אדם צריך להכיר את עצמו במקום שהוא נמצא. דיברנו על זה הרבה בארבעת הבנים השנה. הקושי של החכם הוא בחוכמה, אז צריך לדעת את החוכמה. הקושי של התם הוא בתמימות. הקושי של הישראלי שבי, הוא ביכולת לקלוט נושאים של גירות וגלות. ביכולת לעכל את היותי גר. ההבטחה הזאת, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ההבטחה הכואבת הזאת, היא לכמה שנים גר יהיה זרחה? כמה? 400 שנה. שואל רשי מיד, דיברנו על זה לפני שנה. שואל רשי מיד, איזה 400 שנה? הרי רק מה...
זה מה שמזעזר, מאותה רגע מוסים כבר 400 שנה.
זה פילי פלאות. הרי 400 שנה זה לא 400, כי במצרים היינו 210 שנה מקסימום. רדו. אז איפה 400? אומר רש"י, 400 שנה, אתה זוכר שהבטחתי לך לפני רגע שעוד מעט הולך להיוולד לך יצחק. מאותו רגע מתחילה הגירות. זה עוד 190 שנה. למה גירות? כי יצחק חי בארץ, והוא האבא שמלמד אותנו, היחיד משלושת האבות, שמלמד אותנו מה זה להיות בארץ. גם אברהם ויעקב, אבל שניהם גם יורדים. שניהם גם עולים. שניהם אחרי זה יורדים שוב. יצחק מלמד אותנו מה זה לא לצאת מהארץ. לשכון בארץ ולהרגיש בגר. להיות בעל הבית שאבימלך ופיחול יבואו אליך ויגידו לך שהכל שלך, ולא לאבד לשנייה את תחושת הגירות. אני פה לא בעל הבית. היכולת הזאת לקיים גר יהיה זרעך מחולקת לשני חלקים בהיסטוריה. חצי בארץ, חצי במצרים. תודו מה שנקרא אצל הילדים. כשאומרים גר יהיה זרעך, תמיד חושבים רק על גלות ועל מצרים. על תנורים. על שואות. אף אחד כשאומר גר יהיה זרעך, לא חושב על החוף שלי בירושלים, בטבריה ובתל אביב. והידיעה שאני יכול להיות גר, במובן החיובי של המילה, כי לא אני פה הבעל הבית. וכי יש עוד מאבק פנימי, כי עוד יש בעולם מצרים. ואני לא יכול להפסיק את הלחימה במצרים, כי אני מרגיש מצרים. אם אני מרגיש קשה בלצאת ממצרים, זה כי אני לא מספיק מרגיש מצרים. אבל אם אני מרגיש מצרים, חצי מהעבודה נעשתה, הרוב של העבודה נעשה. כי ככל שאני אעשה את הגנוש יותר חזק, אני יותר רוצה לצאת ממצרים.
דווקא השנה השביעית, זה בעצם גירות בתוך הארץ.
נכון. השמיטה, זה פלאי פלאות. כל החינוך בארץ הוא לחוש כל הזמן את הגירות הזאת. כל החינוך, כל הזמן. שמיטה, אתה לא בעל הבית. כשאתה, אתה יודע מתי תבוא הגאולה השלמה? כשכל העולם ידע שיש פה רק אין עוד מלבדו. מה זה יציאת מצרים? זה לצאת ממשהו שלא נותן לאין עוד מלבדו לשלוט לבד בעולם. מה לא נותן לאין עוד מלבדו לשלוט לבד בעולם? כך רנטגן תבדוק אצלך. כל עוד יש משהו שמפריע לאין עוד מלבדו לשלוט בעולם, אתה צריך לצאת ממצרים. אז בעזרת השם יתברך שנזכה ונגאל גאולה שלמה וישועה שלמה, באמת, באמת, באמת.